נפתח מסכת התנצלויות. היי, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים מתחילת הזמן, נכון?
פעם שנייה,
אוקיי. אז זה כאילו חזקה כזו בבת הלא שווה כלום, זו חזקה לסירוגין. צערים מי חמישי עמוסים, גם היה ביתי באיזה אירוע שזה ברוך השם הרשות. אני כבר מתנצל שבשבוע הבא אני בחוץ לארץ ביום חמישי, אז מי לא דבר ככה לחזור לשגרה.
יש עוד דרך סקייפ, הרב.
סקייפ, אני עושה איזה שיעור בשעה הזאת. עכשיו, זה התנצלות א', ב', תרגיש כמו בסעודה שלישית, בשביל האווירה לפחות. עכשיו בצורה יותר משמעותית, אני קצת הבאתי, פחות או יותר גמרנו את האגדות של הפרק הראשון לפני יום כיפור, טיפה התלבטתי. יש פה, נאמר ככה, יש משהו שחסר למסכת, זה אומר נושאים מפוזרים, זהיר פה, זהיר שם, עד הפרק השישי, שם יש כמה דפים יותר מוכזים שאגדת. ואז יש את הקטע של פתיתו של רבי. בקיצור, אופציה שנייה הייתה על הגעתו בסוף המסכת על ארץ ישראל. להיות שפעם קודם שמענו כתובות, עשינו את הרפשות הראשונה, והגענו את קופידה א', משהו כזה, אז שהשפיות שלי, אם לא שלכם, החלטתי שהפעם נתחיל מהסוף ונלך אחורה, כי לפחות נוכל ככה לגמור מה שלא גמרנו אז. מאידך, דבר בגדדות יותר ידועות, יותר מפורסמות, קצת מאוזר לדבר עליהן כשהן כל כך ידועות. מצד שני, אחרי כמה שעות הראשונות, אני מקווה שאני אכנס לציטוטים פחות מוכרים. אז בקיצור, נתחיל עכשיו את קופי דמות ב', לגמור את החטיבה הזאת, והנה, ואז נלך אחורה על קופי, וככה נעשה ברוורס את הגדדות, ונספיק גם אני אספיק. טוב, אוקיי. משנת הסיום פה של דף קופי יוד, שאמורה להיות מוכרת למי שתמד את הסוגיה בדף יוד שכתובה דאורייתא, כי עוסק בנושא שבסיסו הוא בעצם מלכתי, קרי ויכוח, חסים כיסאות? יש עוד בחוץ אני חושב. אוקיי, אז בסדר. ככה, תחכה דקה.
אבל יש סיבה שהגדת אותו דווקא בסוף, או שסורד, זה בתכנון ככה, או שרק יצא ככה, איך שגם דואל?
זה לא רם, זה יצא ככה, זה לא בתכנון.
אנחנו יודעים שהמסכת תמיד גומרת באיזה הגדת ככה לסיום, אבל
לא תמיד.
זה נזרפות.
איזה מסכת יבוא? זבחים, משה, גם אני מכיר, סכת יבוא בסוף זבחים. זה סוים זה שגנתי. אני שווה מסכת, יברור. אבל בקימה הם עשו, וסתם יש לו שורות, אבל זה סתם... טוב, ליבי אומר לי שבעוד חודשיים שלושה יהיו בו פחות אנשים. טוב, אז שוב פעם, המשנה המסיימת את המסכת, עוסקת במחלוקת, או בצלחה במקרה שבני זוג חלוקים. הוא רוצה לגור בעיר, הוא רוצה לגור בכפר. הוא רוצה לגור בכפר, הוא רוצה לגור בעיר. הוא רוצה לגור בדרום, הוא רוצה לגור בצפון. וכן הלאה. עכשיו, מסגר מסכת כתובות, זה נושא משמעותי למשניות. גם בימינו, לא חסרים מקרים כאלו של בני זוג, שקשה להם להחליט איפה לגור, ומה עושים כאשר יש מתחים מסביב לזה. אז המשנה קובעת כאן כללים. כאשר המשנה הראשונה, זאת שקופי יוד עמוד א', היא מדברת באמת השאלות כאלו, עדיף לגור בפרברים, עדיף לגור בעיר, עדיף אמת וכן הלאה. אחר כך היא עוברת לגור גם כגברת ישראל. הכל בעניין את ישראל ואין הכל מוציאים. הכל בעניין ירושלים ואין הכל מוציאים. אחד אנשים. עכשיו, במקור, אני אומר את זה ככה, הדין הזה שהכל מעלים, זה לא בסיסית קביעה אגדתית. זאת קביעה הלכתית. אבל זאת קביעה הלכתית לא מסגרת יכולת ארץ ישראל. זאת כלל חסיד במסגרת הלכות אישות. במסגרת יש חיובי מזונות במסכת, יש חיובי עונה, יש גם חיובי, ויש חיובי כסות, יש גם חיובי מדור. וזה קשור לוויכוחים על מדור. דהיינו, מי קובע, אומרת, מה, הלכות דירה. יש כל מיני הלכות לגבי דירה בלוח המסכת, זו אחת מהן. עכשיו, הקביעה פה היא שמי שדורש לקום בארץ ידוע לעליונה. זאת אומרת, יש בני זוג שגם בחול, אחד אומר בוא נעלה, והשני אומר לא נעלה, אז ההלכה, אם לא מסוגלים לשבת את זה בכוחות עצמם כמובן, אז ההלכה תומכת בבן או בת הזוג שדורש לעלות. כנ"ל גם אם אחד רוצה לגור בירושלים, השני רוצה לגור בחדרה, בלון שבות וכן הלאה. יש פה נקודה אחת, וזה שיש פה איזשהו יתרון לגור בארץ. הסיבה שמי שדורש לגור בארץ, כי המשנה או הלכה מכירה בזה, שזה מקום יותר טוב. אם זה לא מקום יותר טוב, אז ידו לא הייתה עליונה. אז הכל מעלין מניח איזשהו, נקרא לזה, זה מניח איזשהו יתרון לא תיסע מחוץ לארץ, חד וחלק. אבל מצד שני, הדין הזה הוא לא, אין פה איזושהי אמירה הצהרתית הגשות הארץ כשל עצמה. יש פה דין לגבי מתיחות כתובות. אוקיי, זה רק איזשהו מבוא. עכשיו, הגמרא כן מתגלגלת לזה, דיון שהגעת איתה לגבי מנת הארץ. בגמרא כבר זה לא נשאר במתיחות אישות. בגמרא זה כן עובר, נקרא לזה, לארץ ישראל בתור נושא בפני עצמו, כדאו כמה שגמרות שהם על גלגלים עוברים ממקום למקום. טוב, אז זה מביא אותנו פה לברייתא. תנו רבנן, לעולם ידעו אדם ארץ ישראל, אפילו בעיר שהוא בא עבדי כוכבים, ועל ידעו בחו"ל, אפילו בעיר שהוא בא ישראל, שכל אדם זה דומה כמי שיש לו אלוקה, כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר לתת למלחמת ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. וכל שנולדה בארץ אין אלוקה, אין לומר לך, כל אדם בחו"ל כי עובד על הכוכבים. לכן דוד אומר, כשהוא מסתפך מחת השם, לימור איך עבוד אלוהים אחרים, חימה לו דוד ואיך עבוד אלוהים אחרים, ולומר לך, כל הדר בחול, כאילו עובד עולת כוכבים. אוקיי, זה בעצם הברקת הפתיחה, כמו שתי דף שהגדת עוד בשבח הארץ. עכשיו, שלב ראשון, נתפקד פה באמת בנקודת המוצא, לפני שנבוא פה לשלות היותר רחבות. נקודת המוצא היא שיש יתרון נגעו בארץ. לא עמדו דם ארץ ישראל וכו'. עכשיו, עוד מעט שדה להסביר מדוע ולמה. אבל נאמר פה שמחר רוחנית, המגורים בארץ הם טובים יותר וראויים יותר. ועכשיו, מעבר לזה, וכמו זה יהיה הנושא לאורך הדרך, יש לו גם קביעה מעניינת. אפילו בעיר שהוא בא עכו, ועדו בכל, אפילו בעיר שהוא בא ישראל. עכשיו, זה מראה פה שאלה, א', באיזה סיבות מדובר, וב', באיזה מחיר מדובר. ופה מת, אני אקח משנה מפורסמת אחרת, או ברייתא מפורסמת יותר נכון. הנה, פרקי אבות. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת אני הולך בדרך, ופגע בי אדם אחד, נתניה שם וזרתי לו, שאמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי, מעיר גדולה של חכמים שסופרים אני. אמר לי, רבי, רצוחה שזו אימה למקומנו. קיצור, עכשיו, גם פה לא מאה אחוז ברור, הוא בעצם אומר, הוא פוגש אותי בירושלים, בוא לעיר שלי, תהיה שליח. בוא, תעשה שליחות אצלי, אני אתן לך, אז טוב, זה פחות משכיח, 1,000 דינרי זהב, הם טובים, טובות ומרגליות. עכשיו, לא ברור, האם הוא מציע לו באמת לבוא להיות רב, שליח, או שסתם ככה הוא מציע לו, אומרת, לבוא לגור שם, כי עיר נחמדה. ואז הוא אומר לו, בוא, אומרת, לא תגור אצלנו בארץ רחבת ידיים, או אמרתי, אם אתה נותן לי כל כך זהב שווה, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני ידע למקום תורה, חיין עושה בתנין עדי דוד מלך ישראל, תור עד פיך מאלפי זהב וכסף. אוקיי, וכולי, ואז יש המשך. עכשיו, הוא רק אומר כך, איני ידע אלא במקום תורה. אחרי שפה יש לי תורה שם אין לי. רמב״ם הרחיב את זה עצה הרבה יותר פרוגרמטית. אני פה בכל דעות, תחת פרק וב. דרך בידתו שאדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו, ולא כמנהג אנשי מדינתו. נפיכה צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולישב עץ החכמים תמיד, כדי שימוד ממעשיהם. ותרג מן הרשעים הולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר ממשלי, הולך את החכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואומר השי ששלוח בצד השם הולך לתאים לו עמד ושם בצלים לו ישב כמדוד השם חפצו. היה במדינה וכן היה במדינה שמנגותי הרעים ואין אנשים הולכים בדרך ישרה. וכי מקום ששי הצדיקים נוהגים בדרך טובים ויהיו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתה נוגעים בדרך לא טובה, כמו זמננו. כאילו, שום דבר השתנה בעולם מני אז. או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות, או פני החולי, ישב עודי יחידי, כי אין שם ישב בדד וידום, ומי הוא רעים וחטאים שהם מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן תרב ימיהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחוכים ולמדברות. זה לא חסידי סאטמר פה, זה הרמב״ם. וננהג עצמו בדרך חטאים, כי אין שנאמר, מיתנני במדבר, מלא נוחים, והסברת מי ואיך מאיתם, כי יוכל מנעפים מצאת בוגדים וכו'. אז יש פה רמב״ם הנחיה מאוד חריפה, מאוד מחיקת לכת, היא גם מעניינת, כי הרמב״ם גר במצרים, וכן אפשר לומר שמצרים של המאה ה-12, לעומת מקומות אחרים בעולם, היא פחות, כלומר ככה, הבעיות החברתיות שם, הבעיות הדתיות חברתיות, הבעיות המשמעותיות מקומות אחרים, אז נכון, הוא הגיע למצרים בגלל פיקוח נפש, כי הוא ברח משמד, אבל זה די מעניין, אם אתה מבין מה, אם אתם רוצים קצת להתרשם, אז אפשר קודם כל פשוט לפתוח תשובות הרמב״ם. תפתחו תשובות הרמב״ם, תראו את החברה שהוא מתעסק איתה, לעומת, אני יודע מה, תשובות מערב, או אפילו תשובות הרשב״ם. הוא מדבר, תשובות הרמב״ם יש תשובות על שיקרים שיחסו בית הכנסת, התחילו להשתולל באמצע התפילה בשבת בבוקר, ונשים שלא טובלות, כי תביעת נידה קשה, זה הן טובלות באמבטיה, ועוד כהנה מי שגם רוצה מנת, יש פרופסור באוניברסיטה העברית פרסם ספר סדרת ספרים יותר נכון עם קטעי גנזה שמשקפים את מה שקורה שם חברה ים תיכונית שהוא בא במצרים היא לא חסה שם בעיות הכל פנים אבל בין ככה אז יש פה, כן
אין עניין אבל גם להיות עם אנשים שהם לא ברמה טובה כדי לעבור להם?
אני נוטה לחשוב שהוא לא באמת, זה שלם עוד במקום. אני נוטה לחשוב כמו שאני קודם, שמה זה קודם כל בצחוק, אבל כשהמשלם מסכת אבות, איננה, אני מדבר גם שלך שליחות. אני לא חושב שמדומה שנגיד חסידי חב"ד, שהולכים להיות שליחים בכל מקום נידחים, או אנשים שהם, ולא דווקא מדבר על יהיה הים הרחוקים, אלא גם אדם שיודע מה, זה מעשים בכל יום, שאנשים פה באו, עוזבו דרושיים בבני ברק, והולכים להיות שליחים מקומות. אני מניח שההנחה היא שהוא לא מדבר על מציאות כזאת. אבל השאלה, נאמר ככה, השאלה מסתבכת ברגע שאתה שואל את עצמך באיזה מחיר. ופה צריך להבין משהו, כי פעם שמעתי שחסידי חב"ד אומרים שאין בעיה לנסוע לכל מקום בעולם, כי יש בכל תערובות ביטוי, סיר חם, נכון, בולע מסור, אבל אם הוא באמצע לפלוט הוא לא בולע, איידי, תתארך למפלט, לא בלע, זה כלל ביורדי הלכות תערובות. אז אומרים, אתה עסוק כל הזמן בלפיץ יהדות, אתה לא בולע את, את הסביבה. עכשיו, זה לא תוכח פשוט. קודם כל, אתה לא בולע, אולי הילדים שלך כן בולעים. זה, אבל בעיקר, הנקודה היא כזאת, הגישה החבדניקית, ובשביל זה היא עובדת בעצם, כי זה, זה תוך התבדלות. זה מאוד אנחנו והם. בשביל זה זה עובד הכי טוב במקומות שאין קהילות אורתודוקסיות. ותשים חבד מקט המנדור, אז הוא לא מתיימר להיות חלק מהקהילה, כי אין שם קהילה, ואין, ומי שבא לשם בא בעצם להיות סמוך על שולחנו, או על שולחנו הגשמי, או על שולחנו הרוחני. במקומות שיש קהילות אורתודוקסיות מבוססות, אז יש להם בעיה קשה, כי הם אף פעם לא מתארים בקהילות. הם מרוסה מפני 80 שנה ועד היום, חב"ד וסולו. הם אף פעם לא, הם לא מעורבים בהנהגות הקהילתיות. עכשיו, כשאתה א' מתבדל, הוא חי בתחושה שאנחנו והם, או בתוך, אתה חי בתחושה שאנחנו ובין השותפים, ואתה גם עוסק מאנשים שהפערים ביניכם, אז זה יחסית פשוט, כי זה פרדוקס, אבל כל שאתה מקום שהוא הרבה יותר גרוע, יותר קל לך שלא להיות מושפע. מה אם אתה בא לקהילה ממוצעת בארצות אנגלוסקסיות, אתה יוכל שליח אי שם במדינות חבר העמים, איך אני אקמד לה? זה קרמנוואף, לא חבר העמים, אלא...
חבר העמים הבריטי.
חבר העמים הבריטי, בסדר. או אתה הולך לצפון אמריקה. אז זה לא מצב ששחור לבן. כאילו מצד אחד, אז הבית ספר שם כן בית ספר אורתודוקסי וזה, אולי לא ברמה שאתה מעוניין בו, והסניף הוא כן סניף, הוא לא בדיוק מה שהיית רוצה. ואם אתה לא תשלח לילדים שלך לשם, אז אתה תהיה מתבדל ומתנסה ולא תוכל להשפיע. אז שם השלב באיזה מחיר הוא שאלה הרבה יותר משמעותית. אני חושב שצריך לקרוא את כל קומיקה לגופו. ברור לחלוטין שיש אידיאה לצאת וללכת ולעזור ליהודים שצריכים עזרה, שזה מצווה דוראית השמינות חסדים וכדומה. אבל באיזה מחיר? זאת באמת שאלה. וכמובן, קשה לתת תשובה חד משמעית על זה. זה תלוי בכל קהילה ובכל בן אדם ובכל משפחה. אין לי, המתח הוא אכן כך. באמת, כאילו פקי אבות, אני לא עובר, אני כאילו, אני לא זז מפה, ובאמת, תשכחו ממני. אם הם רק רצו שיגור שם ולא יש להשפיע, אני מבין, אבל אם, אני לא אגיד לבן אדם, אל תלך לגרעין תורני, במקום זה תשב במרכז העיר, בואו שנגיד, אם אתה יכול ללכת ולהשפיע, תוך כדי זה שזה לא משפיע, לא פוגע בתוכנות אחרות, באמת. הנושא זה לא איך לבחור מקום מגורים, אבל ברור שאיך לבחור מקום מגורים, אז צריך לשאול לגבי חינוך בראש ובראשונה, צריך לשאול לגבי תרומה לקהילה, צריך לשאול לגבי מקום עבודה, ועוד כל מיני, את קבע משפחת, קונסטלציה משפחתית, מקום עבודה של בת הזוג, ויש כל מיני דברים נוספים. על כל פנים, ודאי שזאת שאלה חשובה. הרמב"ם פה מדבר בצורה קיצונית, והוא לא מכניס פה לתמונה את השיקול הזה של התרומה. ואני לא יודע באמת, הוא משאיר בעצם משאיר לנו לעשות את זה. אבא שלי תמיד אוהב לצטט שהיה פרופסור בספרות אנגלית, שמה ככה, בצ'וסר, בסיפורי קנטרברי, יש שם אישה שהוא מציג את הסיפור שלה כדמות האישה המסורה האולטימטיבית, כאילו, כאות מופת אישה מסורה. מה היא עשתה? היא שחטה את הבנים שלה, כי בעלה ביקש, היא תהרוג את הילדים. אז מה פרופסור? היום, ביום שני, מדברים על זוגיות. אחת הזוגיות היא הייתה אות ומופת לטובה. מחר ידברו לי מהות, אז כבר יציגו אותה באור אחר. כאילו, אבל הוא עובד בשיטת ההפרדה. היום נושא א', מחר נושא ב', שמחרתיים נושא ג'. הרמב"ם פה עובד בהלכה הזאת רק הנושא אחד, השפעות הרעות ואנשים רעים. מחר בהלכה אחרת תדבר איתך איך, איך, איך תורמים לקהילה ועוזרים להם. איך מצטיבים אותם אחר כך? לא יודע.
איפה הוא כותב את ההלכה השנייה?
בפנים חסדים, כשהוא מדבר, הוא מדבר בהרבה מקומות, שמצווה ואהבת לך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, להאהיב את הקדוש ברוך הוא לכל העולם. שאתה, אם אתה אוהב משהו, אז אתה הולך לסביב כל העולם כמה זה נפלא. אז זה למשל, ואהבת את השם אלוקיך לדעתו. אז אני לא יודע להגיד בדיוק איך יוצרים פה את ה... עכשיו אני כן רוצה לשאול את השאלות הזאת גם לגבי הברייתא שלנו. לא מדוע גם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה נוכרים. נוכרים שמשפיעים עליו או לא משפיעים עליו? כאילו זה סתם לא נעים לגור בעיר שמלא גויים הוללים, אבל אתה לא מפחד להיות מושפע. או אתה כן מפחד להיות מושפע. איך אני מכיר את הברייתא הזאת, ו... שגם רמה פוסק אותה, נדמה לי, תסתכל. רמה בחוב מלאכים יפסוק את הברייתא הזאת. לא עמדו את אמרת ישראל אפילו בעיר שרובה עקום, לא עמדו בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, כשיוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, שמה כאילו שוני וכו'. עכשיו, איך משקלים את שתי הגורמים הללו? כי הוא יכול להיות, הוא אומר, אל תגור בעיר שהם רשעים, ופה הוא אומר לך אפילו בעיר שרובה עקום, אני מניח שזה מדובר בעקום שלא משפיעים. אם מדובר בעקום שמשפיעים, צריך לפתוח את הדיון מחדש, זאת אומרת, זאת פה הבעיה, זו אמירה מאוד סתמית, בעיר שרובה גויים, אבל מה האינטראקציה עם הגויים? האם מדובר בגטו שהגויים סונים אותך ואין שום אינטראקציה? האם מדובר באיזו תרבות פתוחה שיש כמו בתואר זהב בספרד או כמו שהיום בארצות הרווחה? לא, סתם ולא פרש, לא הגמרא ולא הרמב״ם. אז לכן, ברור שיש מצווה לגור בארץ, צריך כן לשאול את השאלות הללו. אני זוכר איזה מישהו בחוץ אז בא אליי לפני כמה שנים, הוא תחיל ומחשב, הוא חשב מהרהר ללא את ההרצאה, אבל הוא שמע שיש הרבה דתל"שים ויש הרבה תופעה של נשירה במציאות הדתית, אז הוא יישב בחוץ לארץ כי הוא מפחד, הוא מפחד עתיד הילד שלו. עכשיו, לא היה לו, נקרא לזה כדור גדולך, שהיה אומר לו שפה הילד יישאר דתי ופה לא דתי, אין ספק מה התשובה. ברור שעדיף להיות דתי בחוץ לארץ מאשר לא דתי בארץ. זה אחד, אחד וחלק. השאלה, אבל מה, זאת אומרת, השאלה צריכה להיות אחרת. אז מה סיכוי ההשפעה? אותו אחד, אני קצת הרגעתי אותו. המצב לא כל כך נורא כמו שהוא תיאר, שברוך השם, יש גם בארץ פשוט גדל ילדים בצורה טובה. אבל... הדילמה היא דילמה, אמת, והממות הנחרצות שבגמרא וברמב״ם, אז הן לא, הן מבודדות משתנה אחד, והן לא מציגות פה את המוקדים האחרים שאדם אמור, אז יהיה אחר כך, יש ברמב״ם אחר כך, אסמך גמרות אחרות, שמותה צד חוץ על זה צורכי פרנסה. אז זה היה משתנה אחר. אבל כמו, איך משקלים פה את ההשפעה? אני מניח שנדבר פה שגויים שלא משפיעים, או שהשפטה מינורית. אם מדובר בגויים שמשפיעים מאוד, אז צריך לפתוח דיון מחודש ושדוק זאת, לכאורה. עכשיו, יש פה מרכיב נוסף שלא מוסכם בברייתא, וזה מה המצב המדיני-פוליטי. כי זה בעצם מגלגל אותנו, אם נרצה, בוויכוח, מטר הבנתי, בין... מטוסות לרמב״ן ואולי גם לרמב״ם ואולי מטוסות לרמב״ן. כתוב הברייתא, לא ידעו אדם בארץ ישראל בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידעו בכל אפילו בעיר שרובה היא ישראל. מדובר בזמן שהיה ישראל תקיפה, מדובר פה במציאות שיש לנו איזשהו שלטון מדיני בעל כמו היום שמדינת ישראל ברוך השם שולטת בארץ ישראל, אבל יש ערים ערביות, זאת אומרת מחירות, הם עדיף לגור בטייבה, אום אל-פחם, אבל כשבמדינת ישראל, לעומת לגור בבורו פארק או במנסי בשלטון אמריקה, או שמדובר פה אפילו כששלטון עקו. זאת אומרת, בעיר שרובה נוכרים, בארץ שבשלטון נוכרים, דהיינו לו, כמו שרמב"ן עשה, לבוא לעקו במאה ה-13, וכשהצלבנים והמוסלמים פה הם הגורמים השליטים, והיהודים איזשהו... להיות מסכן ועלוב, האם גם אז החיה הזאת קיימת, או שהנחיה הזאת היא אך ו... או שמה בו כאשר את ישראל היא בעצם בידינו. אין פה, אין פה הרבה התייחסות לנושא הזה. אני, טוב, נתחיל מהתוספות והרמב"ן, אבל נחיל את זה עוד רגע נקודה נוספת. גם במערכתית, יש הרבה תוספות מפורסם, שאומנם הוא הלכתי, אבל הוא מגיע לדיון הזה. תוספות אומרים, שהמשנה, שמי, הוא אומר לעלות, היא אומרת, אינו נוהג בזמן הזה, דיקה סכנת דרכים, ואמר בנו חיים, דעכשיו אינו מצוין אותו בארץ ישראל, כי יש כמה תלות בארץ, כמה נשים, אנחנו יכולים לזהר בהם ולעמוד עליהם. הוא מוזכר פה סכנת דרכים, הוא מוזכר הכל שקיים מצוות תלות בארץ. סכנת דרכים זה מילא, אבל סכנת מדרכים זה מתייחס אך רק לוויכוח, האם לעלות או לא. הוא אומר, אם לא לעלות, אז נו תוספות, שצריכים לשקל עוד כמה גורמים, כגון הסכנה. אבל החצי השני, הוא אומר, אין מצווה לגור בארץ ישראל, כי יש מצוות תלות בארץ. נו, אז מה הקדוש ברוך הוא חשב? הרי הקדוש ברוך הוא אמר וישתם אותה וישבתם בה, ואחרי זה הומה אומרת ורימותם את חלבו ממנו, כתרומת דגן כן דרימו אותם, ועכשיו לכם תרומתכם כדגן מן הגון וחמם מהיקב. אז מה הקדוש ברוך הוא לא יקח בחשבון שמסובך לקיים מצוות בארץ? הקדוש ברוך הוא לא ידע ששמיטה צריך כיבורי כוח עושה דברו, והוא לא ידע שעורלה זה... זאת אומרת, התוצאה נראה הזוי, ולכן, אם יש קדוש, תמיד תורק תבור. דבר שהוא לא הזוי, כי הרי תוסות, כל התוסותים זה תמידים, זה לא מהכונוס הישיר שבעל התוספות, ועל ידי תמידים, ומי שקוצף השאר שבין אותם, אז יכול להגיד תודה רבה לתמידים, שהם עשו שפה ביתה פשוטה וקריאה, מה שבין אותם הם מסוגל לכתוב. אבל, זה תוסות הזוי. אז כמובן, אז כמה זה לא, זה לא יכול להיות. מה שלי נראה, ואני כבר נתן את זה פה בזדמנות שם בישיבה, בתור שיעור הלכתי, הבית המשוכלל, הוא חושב שיש הבדל בין זמן הגלות בזמן שעם ישראל שולט בארץ. למעשה, אומרת, הוא בעצם, בביא פשוטה יותר, ולחיים כהן חושב שמצוות יישוב הארץ, שעם ישראל בתור עם מחזיק בארץ בתור בית לאומי שלו. כשעם ישראל, כשיש מדינת ישראל, כשיש חשמונאים, כשיש יהושע בן נון וכיוצא באלו, אז יש משמעות לאחיזה בארץ. ואז הארץ היא שלך, וזה מצוות, בשלום אותה וישבתם בה, זה מצוות ציבור. כי הארץ יש משמעות כציבור, זה הבית הלאומי של הציבור, לא שהיחידים. לעומת זאת, אם אתה חי בזמן הצלבנים, או בזמן הממלוקים, וזו קהילה קטנה ומינורית, היא לא משפיעה על ההגעה הלאומית, אז מילא הוא חושב שאין מצוות יחיד לגור בארץ. יש מצוות ציבור. עכשיו, אם אין מצוות יחיד, באמת, הסכנות של המצוות, אז הקדוש ברוך הוא נתן כל תלתות בארץ, תוך הנחה שאנשים וצילות נגעו בארץ, תוך הנחה שזו משמעות לאומית, וכעם או כלאום אנחנו מחזיקים בארץ. ליחיד הוא לא אומר להסתכן במצוות כל כך חמורות, אם ממילא אין איזו השפעה על האחיזה בארץ ועל ההגדרה הלאומית וכדומה. ככה אני יודעתי מה שהוא חשב, ואז הדברים האלו הם מובנים לחלוטין. המשפט הזה שהם אנשים כבדים, נו, זה שם קצת נסחף, אבל הטיעון הבסיסי של מצוות ציבור ומצוות יחיד זה טיעון עם המון היגיון. ואגב, מי שיסתכל ברמב"ן בצבע המצוות, במצוות עשה ד' המפורסמת, לפחות בארץ ישראל מפורסמת, אז הרמב"ן מודע לזה היטב. הרמב"ן כותב שם כך, מצוות ששכחתם הרב, מצוות עשה כפידת הרמב״ן, מצוות ד' שהסתווינו לרש את הארץ ושתה הקטע לאבותינו. עכשיו, זה קטע לא קצר, תופס פה איזה חצי עמוד. רובו סטנדרטי לחלוטין, הוא מצטט פסוקים וגמרות, אין חולק על כך. אבל אז, אחרי שהוא גומר את כל זה, פתאום הוא מעביר הילוך. ואומר אני, כי המצווה שחמים מפליגים בעבוד דעת ארץ ישראל, עד שאמרו, וזה הגמר שלנו, כל יצא ממנו ודע בחוץ לארץ, יהיה בעיניך כבד עבודה זרה שלנו, כי גושם מספח מנחת השם, וזולת זה הפגות גדולות שאמרו בה, הכל מצוות עשה, שנצטווינו לרשת הארץ, לשבת בה. יקרה את זה עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גדול כדור בתלום קורות הרבה. אבל אומר כך, מה זה ואומר אני? ואומר אני, זה כמו ברמב"ם יראה לי. מתי רמב"ם אומר יראה לי? הרמב"ם ב-98% מהזמן פוסק את הגמרות. 2% מחדש חידושים עצמאיים לא מתוך הגמרות. אז ב-2% האלו הוא מקדים יראה לי. אם הרמב"ם כותב בלי יראה לי, הכוונה זה או בוקע ישר מתוך הגמרה, או זה בוקע ישר מתוך הגמרה, כפי פרשנותו של הרמב"ם. ייתכן שיש בישראל לכם פרשנות אחרת. אבל זה או הגמרה כפשוטה, או הגמרה כפשוטה לפי פרשנות הממונית. אבל אין בזה במחאות חידוש, איזה מקור. יראה לי, שמה מחדש חידוש. ברמב"ן פה אומר אני, זה אותו דבר. כאילו, עד כאן, הרמב"ן כתב כבר איזה 20-30 שורות, בלי אומר אני. זה פשוט, היהדות אומרת. וזה הוא הבין שזה מוסכם. כי שם הוא דיבר על הציבור, על האומה. עכשיו הוא אומר, אומר אני, זה כבר לא היהדות, זה לא מובן מאליו, זה חידוש שאני מחדש, או טענה שאני טוען. ומה זה הטענה שאני טוען? שיש מצווה לא רק בזמן, כשהציבור יוצר ישות מדינית, לא רק שישוע בן נון כובש את הארץ, אלא גם בזמן הגלות. ואז הוא אומר שזה החידוש הגמרא שלנו. שכשגמרא באה ואומרת פה שכל אדם בארץ, זאת אומרת, כל אדם בחוץ דומה כמי שאין אלוקה, זה לא סתם איזו אמירה על סגולת הארץ. זאת אמירה הלכתית לדעתו, ונשארת במצוות יישוב הארץ. כי לדעת הרמב"ן יש מצוות יישוב הארץ גם ליחיד בזמן הגלות. מיוחד גם שזה לא משפיע על הישות הלאומית. אבל הרמב"ן מבין היטב, אפשר גם לטעון אחרת. אז לכן זה לא מובן מאליו, זה לא עמדת היהדות, זה עמדת הרמב"ן. ואומר אני, זה החידוש שלי, שצריך, שכתוב בעיר שהוא בעקום, ולטעון שאז אתה, שיש חובה לגור, זה פה לשונו שוב פעם. ואומר אני, כי המצווה שחמים מפליגים בעבודת ארץ ישראל וכולי, הכל מצוות עשה. כי הייתי יכול לחשוב, סתם שבח הארץ, אבל לא, זה הכל מצוות עשה, והוא ממשיך, וזולת זפקות גדולות, הכל מצוות עשה, שנצטבים לשאלת, אם כן, אם מצוות עשה לדורות, מתחייב, וכאן המשפט הקריטי, כל אחד, זה מצוות יחיד, לא מצוות ציבור, כל אחד ממנו, ואפילו מזמן הגלות. אז זה, עכשיו, רבנו חיים כהן חולק על הנקודה הזאת בדיוק. רבנו חיים מסכים לנקודה הראשונה, כי אי אפשר שלא להסכים איתה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא נתן את ישראל לעם ישראל ואמר לנו לרשת את זה בתור ישות לאומית. הוא חושב שבזמן הגלות, בזמן שהוא אומר שם, בזמן הזה, דעכשיו אינו מצווה. מה זה עכשיו? הוא חי במאה ה-12 בצרפת. אז נכון, בלב, מעשה הצלב, הוא באמת חושב שאין מצווה לגור בארץ. כן, בימינו כן אנחנו חושב שיש מצווה. ככה נראה לי. אז ממילא, אני חוזר פה עכשיו לברייתא הזאת, כל דבר את ישראל, גם ידעו אדם בארץ אפילו בגלל שהוא בעקום, וידעו בחו"ל אפילו בגלל שהוא בישראל, לא ברור כאן לחלוטין מי שולט. הרמב"ן, ברמב"ן זה כן ברור, הרמב"ן מצטט את הברייתא הזאת לגבות את עמדתו, שמדובר פה בשלטון נוכרי, ואומרים לו כל יחיד ויחיד, עכשיו הרמב"ן היה נאה דורש, נאה מקיים, הוא עולה ארצה בסוף. ולמרות שהתיאור שהוא של ירושלים, תיאור מזוויע, וזה תיאור שוודאי זה רק מצוות יחיד, אבל אפשר בחיים כהן, אז לא מדובר פה על עיצה טובה ולא מצווה, או שדעת בן חיים כהן, זה הברייתא הזו מדברת, שעם ישראל יושב על אדמתו, אז יש עיר שהוא בעכו, אבל זה לא שכל ה... אני לא, לא חייבים להגיע לזה, ניתן להסתפק בכך שהוא חושב ש... שזה עצה טובה, או קדוש יאמר למי שעושה את זה, אבל צבא כבר אין. בנקודה הזאת, אני אשים עוד נקודה אחת, ובינת נמשיך בפעם הבאה. בקדושת הארץ, וזו נקודה שהיא מאוד משמעותית, קדושת הארץ במישור ההלכתי, היא צמודה לאנשים. קדושה של הקדושה שאתה וקדושה עתיד לבוא, או קדושה של הקדושה שאתה ולא קדושה עתיד לבוא, איך הארץ מתקדשת, שם ישראל כובש אותו. כל דין שקדושה ראשונה וקדושה שנייה, הוא בעיקר מאמין שקדושה ראשונה קדושה שאתה ולא קדושה עתיד לבוא, שפירושו של דבר, אנשים קוראים בארץ היא קדושה, יוצאים לגלות, היא כבר לא קדושה. זה בעצם משמעות שקדושה ראשונה לא קדושה עתיד לבוא, שאם עם גולה, זאת אומרת שעם ישראל לא גר בארץ ולא שולט בארץ, אז כבר אין קדושת הארץ. אז אבל גם אם יש קדושה לעתיד לבוא, מתי הקדושה התחילה? כשיירשו אותה וכבשו אותה. זאת אומרת, הקדושה היא א' כל פונקציה שהשייכות של הארץ לעם, זאת לא קדושה עצמאית, אלא היא קדושה כשעם ישראל נאחז בה, זאת אומרת, כשהוא מוריש את הגויים ויושב בה, ושנית, היא גם תלפה בדעות בכך שעם ישראל ממשיך לגור בה, שהוא נמצא. זה לגבי הקדושה ההלכתית. והיא מאוד תלוית, היא מאוד מאוד תלוית, יש בגלל אנושי מאוד משמעותי.
תביא שחד את זה. עבודה. תודה.
הרמב״ם ככה כותב, בכל בית הבחירה, שוב, המלאכה מאוד ידועה. ולמה אני אומר במקדש וירושלים, קדושה ראשונה קדושה לעתיד לבוא, וקדושה עד שעה ארץ ישראל, עניין שביעית ומעשות, כי הצלם אינו קדושה עתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, ורמר בשמותים מפשכם, ואמרו חכמים, אבי ששומעים קדושה הם עומדים, אבל חיוב הארץ ושביעית ומעשרות אינו אלא, פני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. עכשיו כלומר, ביטוי בגמרא זה לא כיבוש, ביטוי בגמרא זה קדושה. בטל הכיבוש ונפטרה מן התואר במעשרות שביעית שאינה מן ארץ ישראל. אז ברגע שגויים כובשים את זה, זה כבר לא ארץ ישראל, שראינה מן ארץ ישראל. וכיוון שהעזה בקדשה, לא קדשה בכיבוש, בחזקה. אוקיי, וכו'. אבל מה שבצל אומר ככה, קדושת המקדש היא באמת לא אנושית, כי בפני השכינה, השכינה אינה בתהילה. קדושת הארץ היא בעצם קדושה אנושית. ולכן הטיעון של בן חיים כהן, שאם העם לא נמצא פה, הארץ פחות קדושה, היא בעצם יושבת גם על הנקודה הזאת. קדושת הארץ היא תלויה בזה שהעם נמצא פה. העם לא נמצא פה, אז הקדושה נעלמת. הקדושה נעלמת, אז הם נמצא לגור. שפה זה נוצא נקודה מאוד משמעותית, דהיינו שהקדושה היא פונקציה באמת של ההתיישבות ולא כמו איזשהו ערך בפני עצמו. עכשיו פה צריך לסביר נקודה אחת. יש הרבה שכתבו שאומנם לגבי הקדושה ההלכתית של תנועות ומעשרות זה נכון, אבל יש רובד אחר ששם זה כבר התמונה שונה. עכשיו פה יש ניסוחים שונים, היום זה מופיע גם במקומות חדשים, גם ישנים. אם ניקח את הניסוחים הקסם הראשונים, זה נמצא גם בספר כפתור ופרח, פרק יהודי, אני לא זוכר מה יותר, וגם בשוש התשבץ, גם במאה ה-20 הרי אין איזה כיכב הרבה במקורות שונים. בתמצית האמירה היא כזאת, שיש הקדושה, הקדושת הקרקע, פלישת הקרקע היא באמת תלויה בעם ובכיבוש ובגלות, ויש מה שהם קוראים לא הקדושה אלא סגולה, סגולת הארץ, חיבת הארץ. בניסוח בריסקאי זה מתרגם לקדושת ארץ ישראל לעומת שם ארץ ישראל. אם תצאו באיזשהו מקום זה גם מתרגם למרחב, ולא דווקא לאדמה, לא לרגבי האדמה, אלא למרחב. את העובדה שהם חיים, חיים בארץ כמקום, לא רק, לא רק רצפה. הרעיון של כולם הוא בעצם שכן יש איזה מרכיב של קדושה אובייקטיבית שהיא מנותקת מן... אז ככה, עכשיו פה זה בא מניסוחים שונים. בניסוח אחד, זה ניסוח של הרמב״ם, זה גם כן מחייב עדיין מעובד אנושית. כי ברמב״ם זה הפער שבין עולי בבל ועולי מצרים. עולי בבל זה הקדושה הפורמלית של מטרות המעשות וכדומה, מה שדיברנו קודם, ועולי מצרים זה עולי מצרים זה מה שנוגע לארץ ישראל כמקום, וקדושתה כמקום קדוש. אבל זה עדיין קשור בני אדם, זה רק בני אדם של מצרים ולא של בבל. פסולים אחרים, מדברים כבר על גבולות ההבטחה לאברהם אבינו. שיש סגולה מיוחדת, חיבה מיוחדת. עכשיו פה אפשר לדבר עדיין, להתעקש על מרכיב האנושי, כי מה, זה עדיין שואב את משמעותו מזה שזה תח לאברהם. אפשר לדבר אחרת. הקדושה היא עצמאית והיא אוטונומית, לא קשורה לבני אדם. הבטיחו לאברהם את מה שקדוש. למשל בכוזרי, כשמדבר על מששת ימי בראשית, אז זו תפיסה שבעצם מוציאה את בני אדם מהתמונה. כי כל מה שדובר על שארץ ישראל, סגולתה מרגע בריאה, זה לא בגלל שעם ישראל יושב בה. אבל אם לא הולכים אחורה, אם מסתפקים בברית בין בתרים, זה אפשר פתוחה, כי ברית בין בתרים בכל זאת זה ברית שחתה עם אברהם, אבל הוא כן עם ישראל וכן לאדם שמור לגור פה. אז נאמר זו כך, קדושת תרומות ומעשרות בוודאי ובוודאי, היא הולכת יחד עם מרכיב אנושי משמעותי. הסגולה המטאפיזית תוליך מנסחים אותה. אם מנסחים אותה גם בזיקה לאדם, או שבאמת אומרים ששכינה בית כמו בכוזרי, שמדבר על כל מיני סגולות, אפילו שמזג האוויר יותר טוב. אז הוא כמובן, הוא מדורא את זה כמשהו שהוא... מנותק ממרכיב אנושי, והוא לא היחידי בזה. טוב, זה כבר פעם בנדבר קצת איתו בהחלבה בנושא הזה. אבל הנקודה הזאת כן חשוב לשים לב אליה, הקדושה הרבה יותר קשורה במרכיב אנושי מאשר נדמה לנו. אם תרצו, זה קצת מזכיר, אומר ככה, אם ניקח את הרמב״ם לשנייה אחת, היחס בין ארץ ישראל ולמקדש, זה מזכיר את יחד משבת יום טוב, שבאחד הקדושה יד אדם מעורבת בו, בשנייה אז בעצם זה קדושה של השכינה. יום טוב אנחנו מקדש, שבת היא מקודשת מעצמה. זה לא בדיוק דומה, אבל שפה טוב, אנחנו עושים עוד נקודה הלכתית, אם כבר הגענו לזה. יש גם דיון הלכתי מעניין ו עד כמה בכלל העם, עד כמה ישראל התקדשה בקדושת פר או לא. כל מה מדברים, קדושה ראשונה קדושה שעתה, קדושה שנייה קדושה שעתה, האם איזה טקס שעשו קידוש או לא. לגבי המקדש אנחנו יהודים, לגבי המקדש אלה משניות מסכת שבועות, שאת המקדש צריך לקדש בטקס שלם עם תימורים מתומים ומלך וקורבן ולגבי ארץ ישראל בשום מקום לא קדושה טקס, ולא בזמן יהושע ובעיקר לא בזמן עזרא. בשום מקום אין, יש ניסוחים, עושה איזה נידון חזיתית באחרונים, יש כבר דיוקים, אפשר כבר דיוקים בראשונים. פשט הסוגיות היא שלא היה קדשה, אם עם ישראל גר בארץ, ממילא הארץ קדושה.
מה אם קומית הלך בארץ של אברהם לאורכה ורוחבה? האם זה לא הליכה סביב ארץ ישראל מסוג של שבועות?
אז ככה, א', בגמר מדבר זה בתוך עניין, ברמה הלכתית, אברהם אבינו קנה את הארץ. א', בגמר מדבר גם על זה, אבל גם יש לו גמרות, עצם מוחזק בידי אבותינו. את תדעותה לכם מורשה, ארץ ישראל היא מוחזקת. נפקמינות לדיני ממונות ממש. אבל לא קדושה. קדושה ראשונה ושנייה זה ישוע ועזרה, זה לא אברהם. יש, אני אראה לך בסוגיה ביבמות, דף פי אלף עמוד בית, אבל אומרת שם ירושע ראשונה או שנייה יש להם, שלישית אין להם. בדרך כלל מקובל להבין, כמובן ישוע ועזרה. תוספות שם מביא די אחד בשם, משמע גאונים, אני זוכר נכון, שירושע ראשונה זה אברהם אבינו, וירושע שנייה זה ישוע. אבל זה די חריגה ולא מקובלת. אז נכון, אברהם לא קידש את הארץ. אברהם קנה את הארץ, הוא לא קידש אותה. מי שקידש אותה זה ישוע או עזרה. ואז יש באחרונים שאלות, האם באמת, אם לא היה טקס, אז האם גם הגבולות מתרחבים או מצטמצמים? נגיד, אם אחרי זה גבולות עזרה התרחבו, האם זה התרחב שלא? מי שרוצה חומר חתי, אבל אני אשמח לתת באמת בהזדמנות.
האם אפשר לומר שבמי שביטת הנשק ב-49, הארץ קיבלה כאילו עוד קדושה?
הרב גורן חשב ככה, ברמה זו אחרת, אבל... אבל בגלל אמת, להלכה למעשה לא, כי אנחנו קדשה לשעתה וקדשה עתיד לבוא. בפועל, גם הדעה הרווחת יותר היא שגם בזמן עזרה, זה רק מה שעזרה קידש, אבל אני אומר, יש דיונים כך בין האחרונים. הלכה למעשה, אמת, לא פוסקים ככה, היו בעיות מאוד קשות בשמיטה, כי אז, אמת, כל מה שלכם מהערבה וכל זה, אמת, היה... האם מסתבכים עם זה אומרת מאוד? בפועל, למה יש לא פוסקים ככה? טוב, כל זה עכשיו, כאילו עשיתי פה כמוז, כל הדבר יצא דומה כמי שיש בלוקה, עד כאן בעצם ראינו, אם נרצה, קודם כל, את האמירה המצומצמת, דנו לגבי המגורי, ואני חוזר ואומר, את הברייתא, יש לה אמירה הצהרתית מאוד משמעותית, היא לא, כמובן, היא עדיין לא בודקת את זה אל מול משתנים אחרים. בית, פרסתי פה קצת את הרקע הלכתי דווקא, ושמה שזה, זה לא סתם, חשוב, לא רק לדבר מה מחשוב, אלא גם לא תחשמה, איך המחשבה מעוגנת בתוך ההלכה, ומה המסרים המחשבתיים שההלכה משדרת, והיא משדרת פה מסרים מחשבתיים. מה שצריך להוסיף פה לסיום, ברור, כי כל הדילמה בגמרא פה, כל אהבה מינה, זה לגור בארץ ישראל בלי שהוא באקום, או בחוץ לארץ בלי שהוא בישראל. אין שום אהבה מינה שצריך לגור בחוץ לארץ, אפילו בלי שהוא בישראל, כשאתה יכול לגור בארץ ישראל בלי שהוא בישראל. זה, הגמרא פה לא, את זה לא מצא כתו אופציה, לגור בחול, בעיר ש... שם אומרת שהוא בא ישראל על חשבון היכולת לגור בארץ ועיר שהוא בא ישראל. אז זה דימן דפליג. שוב, עכשיו, כמו משבוע בא, לא חבר שוודאי לא התקיים. אז בפעם הבאה, בעוד שמיים בלי נדר, נעזור פה את זה ונפרוס את העירייה הרחבה יותר. היינו, מה המעמדה הרוחני של ארץ ישראל, כאילו מה זה מי שיש לו אלוקא, מי שאין לו אלוקא, מה בדיוק המשמעות של קדושת הארץ במובן הרחב יותר, כאילו ממה היא נובעת, מה היא נותנת, איך היא עובדת מול קדושות אחרות. טוב, כמובן אלו הנושאים שבני עקיבא מדברים כל הזמן, אני מניע שזה יותר מפורסם, אבל אני לא יודע שמה שאני אגיד שבני עקיבא מדברים על זה, אז נדבר על זה בשבוע, בבת שבועיים בלי נדר.
חשבתי רגע, אורות על השולחן, חשבתי זה...
נגיע,
זה ידע. לרב בעצם זה היה פרומו לשנה, לשבוע הבא.
אני באמת חושב שחשוב לראות את ההלכה, גם את המחשבה שבתוך ההלכה.